אותו
בשלטון. אה, זה לא נכפה אותו עד שמה רוצה אני.
לא, אבל אם...
באמת, יהיה גט, נכון? נכון.
מה, אם נכפה אדם...
נכון, אדם שאינו חייב לתת גט, וכופין אותו, ויאמר רוצה אני, הגט הוא גט. אלא שלא עושים את זה. מה שהרמב״ם מסביר, כי אומר הרצון שלו זה לעשות, זה הזקן אמר, בית דין עושה כך.
לא, אבל גט מעושה הוא לא גט.
אבל מתי עושה את זה?
גט מעושה, הכוונה שנתתי אותו, בלי להגיד שאני רוצה.
אבל אם אני
אקר
אותו,
באמת, והוא יאמר
שהוא...
נכון.
אבל אם הוא לא חייב לתת גט...
הרי תמיד כל אדם שנותן גט זה בגלל שהוא מוכרח.
לא,
הוא מוכרח על ידי זה שהוא לא אוהב את אשתו, הוא מוכרח על ידי זה שהוא אוהב אישה אחרת, הוא מוכרח על ידי כל מיני דברים. אז מה, הגט הוא לא גט?
אם מכיר
בן אדם
הוא
מרוצה,
אני... לא, לא. לא, צריך לשים לב לנקודה, שמתי אתה עושה את הפעולה הזאת? כשהתורה מחייבת, תגיד.
אז עכשיו תראו. אז מה שהסברנו ככה, שהנפש יכולה להתקלקל, הרוח להיפגם, והנשמה ליפול או משהו כזה, לא להזהיר במלוא זוהרה, משהו כזה, לרדת, לרדת, לא זוכר ביותר, ליפול, משהו, כן, שזה ביטוי שלה.
דוד, יש לי שאלה.
כן, מה? שאל.
נניח שהייתה טעות ב...
בגט, כתבו יוד בגט.
לא, לא בגט, אלא, הטעות היא בזה ש... היכו אדם אחר במקום האדם שאותה היו צריכים להכות, והוא אמר רוצה אני.
נו,
שאלה עכשיו. אז אתה אומר הגט הוא גט, אפילו שזה, אבל כאן לא היה חייב, התורה לא חייבה את הבן אדם הזה, ואחר כך גילו שבעצם זה לא האדם הזה שהיו צריכים להכות.
אז הגט הוא גט,
הגט הוא גט.
אשתו שלו, אשתו שלו. אה? להביא שולחן ארוך?
לא,
מה דעתכם שאנחנו לא ניתן למישל להיכנס לשיעור? טוב, בסדר. פרק כך, וביאור פרטיות סדר תיקונם והתקשרותם על ידי התשובה. אז זה מה שהסברנו, כן? ההתקשרות של הנפש ברוח והרוח בנשמה,
השאלה שלי תהיה במקום,
זה אפשרות התשובה, שכאשר פגם האדם בחינת נפשו הוא אף מגרם חזי שלום שנפסקו ונחרקו כל התשע ספירותיה מחוכמו ומטה מתקשרותם הנעל ותרת פלאים להימקה מצולות הקליפות חזי שלום, אז על ידי וידוי דברים באמת נאום כדליבה בהקימת שפתיו בחינת נפש לרוח מתעורר בכל דברים שלו עד לאלה ולאלה, וגורם שיתעצל תוספת קדושה ממנו יתברך שמו עד שורש הנשמה תחילה ומשם מנשמתו ורוחו, והרוח מבהיק קורו הגדול התשפע עליו גם על ידי בחינת הנפש מצד ההתקשרות שנשאר עדיין ביניהם כנעל לחלות ולהתם הכוחות הרע ומדריקות התומעה ולהוציא ממסגר אסיר כל בחינותיה ולחזור ולקשרם עקב הראשונה עם בחינת הרוח וכך. זה ברור, זה מה שתאמנו בשיעור שעבר. תודה רבה. וכן, כלומר, זה חוזר בעצם מה שכתוב בפרק הזה. וכן, אם פגם וקלקל בחינת רוחו סבך חס ושלום, בדיבורים אשר לא טובים, או בשאר הבנות התלויים בחינת הרוח, וביטול תורה כנגד כולם, והגביר לעומת זה כוח רוח הטומאה רחמנא ליצלן, ואז גם נפשו אינה שלמה כמקדם, כי מקבלת שפע חיותה ואורה על ידי הרוח כידוע. הנה, על ידי החרטה אמיתית בלב, ומתמרמר על גודל חטאו, כעניין צעק ליבם אל השם, ומהרהר יורי תשובה במחשבה שהיא משכן ניצוצי אור הנשמה והוא מלכות התכונה, מעורר גם כן עד לאלה להשפיע תחילה תוספת קדושה ואור על שורש הנשמה, ומשם בנשמתו, והיא מרהקת זיו אורה שנשפע עליה על ידי בחינת הרוח, וזבחי אלוהים רוח נשברה ושובר כוח רוח הטמעה שהגביר בעבונו, ומתאם בחינת רוח הקדוש, רוחו הקדוש נתקשר בחינת הנשמה כבתחילה, וממילא יושפע גם על נפשו להשכימה בשלמותה הראשון, וכן יפתח חזו שלו במחשבה אשר לא תאורה, וגרם בזה שהסתלקו מעליו מקצוצי זוהר נשמתו שהייתה עד הנה בהילה נירו עלי ראשו, אז על ידי עסק התורה בבינה יתרה בעומד זולתו מאור שהתעצל תוספת קדושה על שורש נשמתו, ומשם לנשמתו לחזירה שתאיר עליו אורה להשכילו בתורה קדושה בבינה יתרה בסתרי תהוריה, ומאותו הקדושה והאור משתלשל ונשפע גם על רוחו ונפשו להשתיבה בשלמותה.
מה זה עסק התורה בבינה יתרה?
בפלפול. עכשיו בואו נראה מה נאמר כאן. בעצם מה שהוא אמר, הנפש מתקלקלת במעשים, נכון? המעשים מתקלקלים את הנפש, ונחרטו הנפשות העושות. מקרב אמן. וכן, התיקון זה על ידי בחינה גבוהה יותר, שזה הדיבור. הדיבור זה גם מעשה, כיוון שצריך להקם את השפתיים ואת הלשון ואת הגרון. אם כן, זהו מעשה, אבל קשור כבר למדרגה העליונה יותר של מציאות, הרוח, הדיבור. לכן צעק ליבם, זה כבר מתקן את הנפש. אבל אם גם הרוח מתוקנת, זאת אומרת על ידי דיבור שלו מתוקן, אז כבר כוח הדיבור שלו ירד. אז כדי לתקן את זה צריך חרטה, חרטה בלב. חרטה היא דבר מופשט יותר, שהיא בשורש הדיבור. אבל אם גם את רוחו, אם גם את נשמתו, קלקל, כלומר, פגע בזוהרה, אז צריך על ידי מחשבות אשר לא תהוות. אז איך מתקנים את המחשבה? על ידי מחשבה עוד יותר עליונה, מחשבת התורה, בבינה עליונה.
שזה מה? תלמוד תורה?
תלמוד תורה, אבל לא סתם תלמוד תורה, בבינה יתרה.
באיזה קטגוריה נמצאות הקורבנות?
הקורבנות זה תיקון הרע שבעולם.
אבל זה שייך מעשה לרוח?
למעשה.
זאת אומרת שאם
עיסוק
בתורה בעצם יכול להיות מניעה לכל
אה, אם הוא מתעסק בתורה, אז הוא מתאר את מחשבתו, מתאר את מחשבתו, ומלא דיבורו, דיבורו מעשה, כן, ודאי.
זאת אומרת, קורבן לא יכול לתאר ככה את המחשבה?
חוץ מקורבן עולה, שבא לירור הלב, למה? כי בקורבן עולה לא אוכלים ממנו כלום, כולו נשרף. כלומר, זה, אין לו שייכות לעולם הזה.
אז כדי לתקן את המחשבה, אני צריך לאכול משהו?
לא, לתקן את המעשה, אתה צריך לאכול משהו.
את המחשבה, איזה קורבן זה?
עולה.
אה, זה עולה.
עולה זה לגמרי נשרף.
זה מספיק, זאת אומרת, אם קודם בנפש, מספיק לעבוד על הדבר האחרון?
נכון.
לא, זה לא תנאי קדם.
נכון. אלא שאם עוסקים בתורה, ממילא הרבה דברים מתקנים.
כמניע.
כן, נכון. גם מתקנים. כן, כי כל דברי כאש נמשם. למשל, יש תפילה לבעלי קרעים, מי שיש לו קרי, צריך לטבול כדי להתפלל. וגם כדי ללמוד תורה. בדורות האחרונים, הגמרא אומרת, כבר ביטלו את זה. אה, ומה עם הטהרה? הלא כל דברי כאש נמשם. לא, אש זה עוד יותר טוב מהשמיים. אם אפשר לטבול באש, אז עדיף לטבול באש. מי שלא יכול, שיטבול במים. יש שנאמר, אשר יבוא באש, תעבירו באש, אבל במים יעבירו
במים. איך טוב לי באש?
זה קשה מאוד, קשה מאוד. ולכן, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מעדיפים לטבול במקווה של מים.
לא, אבל לטבול באש זה בהכרח לקבל קביעה?
לא, להיכנס כולו, וואט, תוך האש, לצאת, אבל אי אפשר. אז אנחנו עוברים במים. וזה מה שנאמר, כי באש השם נשפט. כי לא, כי הנה השם באש יבוא. זה שהוא, באש יבוא, נטהר. כי שמה זה צדוקי אחד שאל את אחד, את רבי אבאו. זה מין אחד שאל את רבי אבאו, אלוהיכם כהן הוא, שנאמר, תקחו את תרומתי. כשהוא קבר את משה, מי תיהר אותו? הקדוש ברוך הוא בעצמו, כהן. אז איפה הוא טבל? שאל אותו הצדוקי. אז אמר לו באש, שנאמר, כי הנה השם באש יבוא. אמר לו, ואז וכי טובלים באש? אמר לו, כן, אשר יבוא באש, תביאו באש, תביאו במים, תביאו במים. הוא עצמו, כן, הוא עצמו מקווה שלנו. אבל הוא לא יכול לטבול בתוך עצמו, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. כן, אז...
זה נאמר על אדם, לא על הקדוש ברוך הוא.
יש פסוק בירמיהו, והוא אסור בזיקים, שממש מה שזה לקדוש ברוך הוא.
עכשיו,
ולכן כתוב שקדוש ברוך הוא ביקש ממשה שיתיר לו את נדרו.
טבילת אש זה עדיף מטבילה במים.
עדיף, אבל אנחנו לא מסוגלים.
אבל לא במובן ההלכתי, במובן ההלכתי זה מים.
הלכתית, אם היינו יכולים לטבול באש, היה אפשר. אבל התורה לא צוותה את זה, כי אנחנו נשרפים כשאנחנו באש. אבל נדב ואביהו למשל. כתוב שנכנסו טמאים למקדש. אז האש תיארה.
תיארה, אבל...
מה? לא, כל כולו במפנים, אבל זה קצת... לא נשאר מזה הרבה. חבל. עדיף לטבול במים. מומלץ. אז עכשיו בוא...
אפשר גם מים גם אש.
אז התפילה באש זה פנינה, נכון? זה לימוד תורה. כל דברי כאש נאום השם זה בטער. כן, אל תיכנס לאש, תעשו את
זה. לא, אפשר מים ואש ביחד, מים רוצים.
לא, כשאני
מגיע למטורה, מגיע לקרח. מגיע לקרח. אל תורו בן. ולכן אמרו זל, כל העונה אמן יהש מרבם ורח בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו, ואפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוכלים לו, כי עיקר כוונת זה השבע הוא שיתעצל ויושפט וספל ברכה בשבעת אור עליון לכל הארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזהו יהש מרבה מברך, היינו שיתעצל ברכה ותוספת קדושה ממנו יתברך שמו, עד לעלם הוא עולם האצילות, ומשם גם לעלמי הם שני עולמות בריאה יצירה, עלמיה הוא עולם העשייה. כלומר, מלמעלה למטה, שם מברך שם מברך, לעלם ועלמי עלמיה, אצילות, בריאה יצירה ועשייה. והם שורש הדלת דרגים של האדם, שורש הנשמה ונפש רוח נשמה. וכשמכוון האדם בקדושה
זו, מה זה בין הראשון זה לא שורש?
יש, כן, יש נפש רוח נשמה, ולמעלה מזה שורש הנשמה, נשמה די נשמה כמו שנקרא. וכשמכוון האדם בקדושת מחשבתו באמירת זה השבח לעורר ולהשפיע על ידו תוספת קדושה וברכה על שורש נשמתו, ומשם על נשמתו ורוחו ונפשו, גורם בזה להתם ולחלה כל אבון וחטא אשר חטא באיזה בחינה מלוא השלושה והיו כלו היום. וזה כל עיקר עניין התשובה האמיתית כנה, לכן מוכנים לו על כל אבונות. זה גם נקרא תשובה מאהבה, כלומר מתוך הזדהות עם האור העליון. יש תשובה ממטה למעלה, יש תשובה ממעלה למטה. תשובה ממטה למעלה, אני מרגיש שהחטא זה רע, זה מקלקל אותי, אני לא אוהב לסבול, אז אני מתקן. מתוך זה גם אני אגיע בסוף להבנה שהשם אחד וכו'. ויש תשובה שמתחילה לכתחילה מזה שאני מזדהה עם ייחוד השם, ולכן אינני מסוגל לחתור, לא בגלל הצערה שהחטא עושה לי, דווקא החטא נעים לי, אבל אינני יכול להפר את ההרמוניה העולמית. ריבונו של עולם כל כך טוב וכל כך מתגלה בכל, שאינני יכול להמשיך לחתור, לכן אני פוסק את זה. כן, זו תשובה שבאה ממעלה למטה.
זה מה שנקרא תשובה מתוך יראה.
וזה גם כן עניין מאמרם ז"ל. מה יש משאל? יש לך שאלה אני מרגיש. אז מה אתה מתכוון? על מי? מה?
אפשר אפשר
שור שיקריב
אריה, יש לי מתה גם כן, דיברו על זה, על אמן יהש מרבה. צריך לומר הרב בטלפון, אולי נדבר איתו. מה? אני מתלבט אם לדבר עם הרב עכשיו. הוא יבוא לכאן? בסדר. טוב, מה שקורא, אמן יהש מרבה, צריך להגיד בכל כוחו, נכון? מה זה בכל כוחו? יש לכם רעיון?
כל הכוחות החילוניים
שלי. צריך לצעוק את זה?
לא.
בבית הכנסת שלנו אין בעיה.
אולי זה לא בסדר?
לא שומעים את זה.
למה?
כי אנשים אולי לא אומרים את זה, או שאומרים את זה בראש להם.
יש בכל כוחו מחלוקת רש"י ותוספות. כן? רש"י נדמה לי אומר בכל כוחו ממש, כפשוטו, לצעוק את זה. ותוספות אומרים שהכוונה, בכל כוח כוונתו. כן, אז הוא אומר על זה, אבל זה לא משום כן, זה לא משנה. בכל פנים, אמרו הפוסקים המלצה שצריך לכוון כל כוחו כאילו שהוא עומד לצרוק את זה, ולמעשה לכוון רק בכל כוח כוונתו. לכן אין צורך להיכנס לצרכות היומות, אלא אם כן זה מניין שממילא נוהג ככה, אז אתה לא מורגש. הוא אומר את ההגה, ואומרם זל בכל כוחו סובל שני פירושים, או בכל כוחו של העונה, כן? כל האומר אמן יש מרבה, בכל כוחו של האומר את זה. או שיתברך השם, או שיתברך השם יה בכל כוחותיו, כי עניין ועתה יגדלנה כוח אדוני. זאת אומרת, הוא אומר אמן יהה שמה. מה זה שמה? איך קודם שמה? שין מם יודה, כוונה אמן יהה שם יה רבה מבורך, שם יה הגדול שיהיה מבורך. ואיך יהיה מבורך? בכל כוחו של שם יה. אף על פי שאפשר להוכיח שהפירוש הזה אינו נכון. מה? אני אמרתי עכשיו בעברית.
אה,
בארמית מברך, בעברית מבורך. כי יש בגמרא, כתוב כל האומר, אמן יהיה שמו הגדול מבורך. מה?
לא, זה מספר המילים שיש. הכוונה
כאן בכוונה
או שבמילים? מה אתה מתכוון? לפירוש השני.
כן.
שזה
בכל כוחו לומר. בכל כוחו של השם.
זה לכוון שבכל כוחותיו.
שהשם ההוא יתגבר בכל כוחו.
אני שואל האם הכוונה שיש לומר את זה.
מה אתה יודע צריך לעשות את זה?
או שהכוונה שיש להתכוון לזה.
להתכוון לזה. להתכוון לזה. או שיתברך השם יה בכל כוחותיו, כעניין, ואתה יגדלה כוח אדוני, אמנם, שני הפירושים, המה, בחד המחתה, בדברת אחת, כן, ששורש מקור שפע קדושת הברכות, הוא בשם יה, וממנו משתלשל ומתמלא עולם הבריאה, הוא עולם המחשבה, ממילוי ההה של שם יה ביוד. ובעולם הבריאה מתמלא עולם היצירה, הוא שורש התחלת הדיבור וההיגיון בלב, ממילוי ההה באלף. ומעולם היצירה מתמלא עולם העשייה, הוא עולם המעשה, ממילוי אות ה שבשם יה באות ה. והן המה שורש הנרן של האדם, שהם כל כוחותיו של האונה, וכל כוחותיו של השם יה, היינו כל מילואה, וזהו יוד כ' אלף, שם יה רבה, יה, כן, יוד כ' אלף, שם יה רבה, מורך. ואין תעשו ברכות, דיבור המתחיל, לא נהיה. כי יש ברייתא שאומרת בעברית, כל האומר, כשישראל נכנסים בבתי כנסיות ואומרים, יהא שמו הגדול מבורך. אז שמו זה ודאי לא שם יה. כן. זה שמו. זה קדוש ברוך הוא, אבל לא, כי הדרשה אומרת שמה, זה שם יה, היא מבוססת על הארמית. אבל אפשר גם להגיד את הקדיש בעברית, מה?
אפשר
לצאת
את זה על שם
דת? יכול להיות שזה מה שמתכוון התוספות שם, רק שם ברור את זה. הבנתם אגב על היוד ה' א' משהו כזה כאן? אני לא מבין בשביל. יש שלושה מילויים, כן? יש מילוי ביוד, מילוי ב-ה, מילוי ב-א'. כשאני כותב למשל את האות ה', איך קודם ה'? אפשר לכתוב ככה.
רשמיות.
מי מחק פה? אפשר לכתוב ה. אפשר לכתוב ה. נכון? אז יה, כן, יוד, ה, א', זה שלושה מילואים שונים. הם ממלאים את עולם הבריאה, יצירה ועשייה. מה?
זה לא
התקנן.
טוב, אפשר
להביא עוד את זה. כן, לא, זה... נגיד לך. כל דבר... יש הצד הגלוי והצד החבוי. הצד החבוי הוא במילוי. למשל, כשאני כותב את האות יוד, יוד זה 10, וו דלת, שזה המילוי, זה גם 10. זה המילוי של זה. כלומר, האות יוד תוכה כברה. מה שהיא מסתתר בתוכה, הוא גם מה שיש בחוץ לה. ולכן האות יוד היא נקודה, כי נקודה אין ההתפשטות. מה שאין כן בה, יש כמה אופנים. ה זה ההתגלות, ההתגלות בעולם הזה. ה לכם זרע. קחו. ה זה ההתפשטות. ולכן יש צד של תוכו כברור, ויש צד של מיעוט. או לפעמים צד של התגלות, מה שלמעלה ממנו. טוב, אז הכוונה שנייה. טוב, תעזבו, זה באמת דברים. וזה גם כן עניין מאמרם, זל. שור שהקריב אדם הראשון, קרנותיו קודמות לפרסותיו היו. כתוב, האדם הראשון הקריב שור. הקריב שור. 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 בשור הזה הייתה קרן אחת. במצח. כמו בסיפורי האגדות. שור עם קרן. פופ. מה? מיניקו. אבל זה השור. קונסוס, כמו באגדות. ונדבר על כך, פרסותיו, לקרנותיו קודמות לפרסותיו. כן, הרי בדרך כלל, השור, קודם כל, מגדל פרסה, אחרי זה יוצא לו קרניים. נכון? אבל אצל השור שהקריב את הראשון, זה היה הפוך. קרנותיו קודמות לפרסותיו. שקבע, שקבע. מה? כן, תלפיים. כן. שכיוון בהקרבתו לתקן אשר עיוות, לבנות הנהרסות, לקרב אשר הרחיק ולייחד אשר הפריד. ואלא תוהר קדושת מחשבתו וכוונתו, להציל תחילה שפעת אור קדושה לבחינות ומדרגות העליונות, שבו דמיון הקרניים הם שורש נשמתו ונשמתו. אחרי החטא, השור הזה הוא קריב אותו אחרי החטא, ומשם המשיך אחר זה על רוחו ונפשו להתאר כל עבריו מראשו ועד רגליו, על דרך והיה עקב תשמעון מצוות שאדם דש בעקביו, והוא הפרסות של נפש בהמית. וזהו שאמר ברבה ויקרא פרשה ב' וכל את זין, שתפוח עקבו היה מקהה גלגל חמה. לא, הוא מכוון גם משהו אחר, דברים קטנים, דברים נמוכים, שתראות הנמוכים. כלומר, התחיל מתיקון המחשבה, ומתוך תיקון המחשבה תיקן גם כל המעשים. אגב, זה נפלא מה שהוא כותב כאן, כי זה אומר שהכבדות שהחטא מחמידה על האדם איננה הכרחית. כלומר, לא צריך לדאוג איך אגש אל הקודש, הרי יש לי עליי כך וכך וכך טונות של מעשים מקולקלים. מתחילים מן השורש, שורש השורשים, וזה מספיק שזה יהיה טהור, ומתוך כך הכל מתקן ממילא. כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, שצריך כשחוזרים בתשובה קודם כל לחשוב מה מכאן ואילך, אבל מה עם מה שמאחורה תעזור, זה ממילא יעשה. מה? האחיין של פרץ היה סופר ידוע בצרפת בשם פרק. אני כתב דברים מפליאים. טוב, הגהה שנייה, לא, שורש פרק, שמעת עליו? כן, הוא האחיין של יהודה פרץ, כתב ספר קלאסי, לא משנה, הוא כתב ספרים. כן, וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום, תורת השם תמימה משיבת נפש, שעל ידי עסק האדם בתורת השם והיא תמימה אצלו כראוי, היא משיבת נפש האדם משורשה בשלמותה. מה? כשזה מה? הגר. איפה הגר? הגר, למטה, כן, למטה, כן. כן, תורת השם תמימה משיבת נפש, מסביר הרב קוק. מתי התורה היא משיבת נפש? דווקא כשהיא תמימה. לכן אפשר להסביר מדוע יש אנשים שעוסקים בתורה שנים רבות ואינם מרוצים, אין להם סיפוק. התשובה היא פשוטה, כי הם עוסקים בתורה אבל לא בתורה תמימה. התורה התמימה זה תורה שמתחשבת בכל, לא תורה שעוסקת בחלק מן החיים. כשעוסקים רק בחלק מהחיים, אז התורה היא להפך, מכבידה, היא קשה. תורה שמתחשבת בכל ממדי בכל מדעי יש, תורה שלמה ממש, הלכה והגדה, נגלה ונסתר, רגש ודמיון ושכל ומעשה. תורה כזאת היא באמת משיבת נפש, היא משיבה את הנפש אל שורשה, אל שורש הנשמה. כי הנפש הייתה עבודה, אז צריך להרים אותה, לקשור אותה ברוח, את הרוח בנשמה, את הנשמה בשורש הנשמה, אז משיבת נפש, דרך שהתורה היא תמימה. רגש היא
נפש, היא
נפק. אז צריך להשיב אותה, בדיוק, להשיב. זה שאמר דוד המלך עליו השלום, תורת השם תמימה משיבת נפש, על ידי עסק האדם בתורת השם, והיא תמימה אצלו כראוי, היא משיבה נפש האדם לשורשה בשלמותה. וסיים שם, גם עבדך נזהר בהם. אגב, זה יש פסוק בישעיהו, אחד הפסוקים, אחד החכם, אחד הנביא, מדבר על מדוע יש צרות עם ישראל, אומר כי דבר השם נהיה להם צו לצו, צו לצו. קו לקו, קו לקו. זר שם, זר שם. כן? כלומר, זה לומדים עוד הלכה פה, עוד איזה רעיון שם. כן? אנחנו אומרים ביידיש, תיק לך ובק לך. כן? עוד קצת פה, עוד קצת שם, איזה רעיון. ואז התורה היא אלף אלפים של פרטים, ללא קשר אחד עם השני. וזה הכל חסר הרמוניה, חסר אחידות, חסר מסר, חסר שיטה. תורה כזאת היא מכבידה על האדם. מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. שיש קלות, יש איזו שיטה. זה כמו שתרשמתי, כמו ש... יכול להיות גם ללמוד תמיד חכמים שחושבים שענייני אמונה מה שקרה מחשבת ישראל. זה אוסף של וורטים. רעיונות יפים. לא רואים עוד איזה חידוש פרשת שבוע, עוד איזה משהו. זה אוסף של וורטים, אז אפשר לוותר על זה. אפשר גם לקרוא ספרי בדיחות. גם זה מרחיב את הנפש, מרגיע קצת. או אפשר גם ללכת לישון. אבל צריך להבין שכל הדברים האלה הם מערכת אורגנית. על הפסוק הזה, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ער שם, זה ער שם. מספרים שפעם אחת היה יהודי אחד שרצה לבדוק אם החתן שלו יודע ללמוד תורה. הוא אומר, סך הכל, כן, הוא רואה שהוא לא כל כך יודע ללמוד, אבל הוא אומר, תקרא לפחות פסוק אחד. קרא את הפסוק הזה. וקרא, ויהי דבר השם, צו לצו, צו לצו, כול לכו, כול לכו. אז החותן היה מבסוט, אמר, זה העיר שם, זה העיר שם. במקום זה ירשם, זה ירשם. זה ירשם, כן? יפה מאוד. טוב, וזהו ש... כן, איפה אנחנו?
עבדך
נזהר בהם. וסיים שם. גם עבדך נזהר בהם. ושומרה מקברה. מה זה נזהר? נשן זוהר. יעיין, עד שמגיע עד העקב, פשוט. היינו שעל ידי ששמר כל המצוות המכוונים נגד כל עברי האדם, נזדקך נפשו וגופו, עד שגם בעקבו היה אור וזוהר רב. כי עניין תפוח עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. היה עקב כל כך זוהר. ופנימיות העניין, גם עבדך נזהר וגומר עקב רב. כי תכלית עלייתה של מידת דוד המלך עליו השלום בשורש שורשה העליון, כלומר מידתו של דוד זה הנפש, והיא עולה עד שורש השורשים, הוא ברישה דלית לידע שהוא מלכות לאדם קדמה, שורש נשמת אדם הראשון. טוב, זה אני לא אסביר. וכעניין הכתוב, מי אני השם כי הביטני עד הלום, בין הלום אל המלכות, ותקטן זאת בעיניך אלוהים, ותדבר על בית עבדך למרחוק, וריתני כתור אדם המעלה, כתור אדם מעלה השם אלוהים, וזו תורת האדם, ותור הוא גילופין דעדני, והמשכיל יבין. לכן השאיר אדם הראשון לדוד 70 שנותיו האחרונים, וזיין תחתונות במלכות דאדם קדמה, והוא היה לחיות עוד 30 שנה, להשלים ג' ראשים דילה, כי אני אומר הגבר הוא כמעל, והוא גם כן שורש נשמת משיח, שכתוב עליו ירום ומצוי גבר מאוד, ודרשו זל על זה, מאברהם ומשה ומאדם הראשון, ורוצה לומר אחר אחת, וזהו נאום הגבר קם על משיח אלוהי יעקב, שעשת גדל תתעלה כבוד מרחוי דבר כל שורשה אליה הראשון. אי אפשר להסביר את זה. לא, אפשר להסביר, אבל בשביל זה צריך לתת שיעור בקבלה. מה? מבחינתך זה לא משנה. אבל כל פנים באמת זה פסקה קשה. פרק כ"א.